נאמר בישעיהו פרק כ"ף א', מסע דומה. דומה זה אחד מבניו של ישמעאל. לישמעאל היו 12 בנים, ואחד מהם קראו לו דומה. אז ישעיהו הנביא מנבא על העתיד. וכך אומר ישעיהו, אליי קורא מסעיר. מישהו בא אליי מסעיר, סעיר, אדום, ושואל אותי, קורא אליי ומבקש לשאול אותי שאלה. שומר, מה מלילה? אותו אחד שבא מסעיר, בא מאדום, רק עכשיו יצא מטרבלינקה, מאושוויץ, מכל מחנות ההשמדה, מכל החושך הגדול, והוא שואל את השומר, הוא שואל את ישעיהו הנביא, מה מלילה? כמה כבר עבר מהלילה? עברנו את רוב הלילה? אנחנו בהתחלה? איפה אנחנו בדיוק נמצאים? וכדי לחזק את השאלה, הוא שואל את זה עוד פעם. שומר, מה מליל? כמה נשאר עוד מהלילה? אמר שומר, ישעיהו הנביא עונה, אל תדאג, עוד מעט, עד הבוקר, תקום מדינה, עם ישראל יוכל לחזור לארצו, יהיו ניסים גדולים, העולם ילמד את הניסים של המלחמות שלנו. אז אחרי הלילה שעברת, עוד מעט יהיה בוקר. אבל, אומר אותו שומר, וגם לילה. יהיה עוד מעט בוקר, אבל אחרי הבוקר, שתראה קצת אור, ומדינה, מלחמת ששת הימים, ותרגיש טוב, ואז פתאום, וגם לילה. יבוא אחרי זה עוד לילה. אם תבעיון, בעיו. אם יש לך שאלות לשאול אותי על הלילה השני, אני עכשיו לא יכול לענות לך. אבל כשיגיע הלילה השני, ותרצה לשאול אותי עליו, אז תוכל. אז בינתיים שבו את יו. חכה. אז הנה, אותו קורא מסעיר שואל את ישעיהו, זה שיצא רק עכשיו מהחושך, מהלילה, כמה נשאר עוד מהלילה? אמר לו ישעיהו, אמר שומר, את הבוקר וגם לילה. בוקר, ואחרי הבוקר יהיה עוד פעם לילה. ועל הלילה השני, כשיגיע תשאל. מה קורה בלילה השני? מסע בערב. מסבירים המצודות בערב, בערבים, ערבים. כך מסבירים מצודות דוד. ביער בערב תלינו אורחות דדנים. מכיוון שאותם ערביים הסיתו אותנו מהדרך, מנעו מאיתנו, כך מסבירים המפרשים, ללכת בדרך הישרה, לא יכולנו לנסוע בדרכים הרגילות, היינו חייבים לרדת מהדרך. וזה לא היה קל. ולמה? פסוק תדבר. כי מפני חרבות נדדו. כל הזמן היו חרבות, היו יריות, היה קשה. אז אי אפשר היה לנסוע וללכת בדרכים הרגילות. ומה אותם ערביים יעשו? אז נאמר בנביא, וכאן כדאי לעשות קו, שלושה דברים. מפני חרב נטושה, מפני קשת דרוכה, ומפני כובד מלחמה. אז מסבירים חז"ל בילקוט שמעוני, פרק סמך ג', פסוקים של ההפטרה שקראנו בשבת שחלפה. היה רבי ישמעאל אומר, שלוש מלחמות של מהומה, של פחד, בלבול, אנשים יהיו בשוק, עתידין בני ישמעאל לעשות באחרית הימים, שנאמר כי מפני חרבות נדדו, מפני חרב נטושה. בגלל חרבות נדדו ממקום למקום, כי יהיה מאומה גדולה. אחת בים, שנאמר מפני קשת דרוכה. כי בים אי אפשר להילחם קרוב, כל אחד נמצא עם האונייה שלו. אז איך אונייה פוגעת באונייה אחרת? על ידי קשת. פגזים, טילים. אחת ביבשה, ביבשה כבר אפשר להילחם קרוב. אפשר כבר לפגוע מקרוב. אחת ביבשה מפני חרב נטושה. ואחר כדי לעשות קו בקרח גדול שהוא כבד משניהם. הדבר השלישי שהם יעשו יהיה המאומה השלישית הקשה מכולם, יותר מזאת של יבשה וים, יהיה בקרח גדול שהוא קשה משניהם, שנאמר מפני כובד מלחמה. כך מסבירים חז"ל את נבואתו של ישעיהו. ומעט לא אוסיף לזה, בתוכחה שקראנו בפרשת כי תבוא, באחד הפסוקים נאמר, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. אומר הנציב בקטע השלישי, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה, תתפעל איך נהיית כזה, שמעט שודדים עשו הרבה ולא הושיע לך ידך, אשר באמת היה כוחך לעמוד כנגדם, אבל לא הצלחת. ומזה ההתפעלות תצא מדעתך. פשוט לא תבין איך דבר כזה יכול לקרות. כך מסביר הנציב. אז הואיל ואנחנו הרי נמצאים בסוגיה הזאת, וכל האסון הנורא שפקד את העולם, מלבד הפרשנות שכל אחד נותן, השאלה היסודית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, מה הוא רוצה מאיתנו? ואין פה ספק שהקדוש ברוך הוא מדבר עם כל אחד ואחד מאיתנו. בדיוק שבוע לפני ראש השנה. אז לפחות ננסה בפן אחד, בכיוון אחד, לראות מה הקדוש ברוך הוא מאיתנו מבקש. כי אנחנו צריכים לדעת. מצד אחד, אין ספק שאמריקה היא מדינה של חסד. מדינה שעזרה, עוזרת, וגם תעזור לעם ישראל, בצורה זו, בצורה אחרת. למה זה קרה כאן? איך קרה? אנחנו הרי לא מבינים בנסתרות, וגם אין לנו עסק בנסתרות. אבל בקצת, שעיני הבשר רואות, והשכל קולט, הקדוש ברוך הוא מדבר ומשוחח איתנו. אז בואו ננסה לראות לפחות, מכיוון אחד, מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שבוע לפני ראש השנה וערב לפני ראש השנה. נאמר בפרשת המועדות, בפרשת אמור, לפני ראש השנה, בין כל המועדות, נאמר בקטע הרביעי, ובקוצריכם את קציר ארצכם לא תחלה פאת צדך בקוצריך. ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. ודבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, ואחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם משאלה השם. שואלים כל רבותינו המפרשים, מדוע באמצע פרשת המועדות, לפני ראש השנה, בחודש השביעי באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, בחרה התורה לעסוק במצוות פאה. מה הקשר בין מצוות פאה שיהודי צריך להשאיר בשדהו לראש השנה? נעסוק במצוות התלויות בארץ, נביא את כל המצוות. דווקא באמצע פרשת המועדות ולפני הפסוקים העוסקים בראש השנה. אז אומרים על כך חז"ל בקטע החמישי. בחודש השביעי באחד לחודש אמר רבי ברכיה ורבי חלבו ורבי שמעון בר יוחאי בשם רבי מאיר. מלמד שירה הקדוש ברוך הוא ליעקב שרו של בבל עולה ויורד. ושל מדי עולה ויורד. ושל יוון עולה ויורד. ושל אדום עולה ויורד. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אף אתה עולה. תעלה גם אתה. באותה שעה נתיירה יעקב אבינו. ואמר שם חס ושלום כשם של האלו ירידה אפליקן. זה הרי גלגל, עולים ואז יורדים. למה שאני יעלה ואחר כך ארד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה אל תירא, עבדי יעקב. אם אתה עולה, אין לך ירידה עולמית. אצלך זה רק עלייה. לא האמין ולא עלה. אמר רבי ברכיה, ורבי חלבו בשם רשב"י, רבי מאיר היה דורש. בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו. זה אבינו יעקב שלא האמין ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו האמנת ועלית, עוד לא ירדת. ועכשיו שלא האמנת ולא עלית, עתידין בניך שיהיו משתעבדין בארבע מלכויות. בעולם הזה, במיסים, ארנוניות, מזמיות וגלגוליות. זאת אומרת, בגלל שלא האמנת, עתידין בניך להשתעבד תחת האומות. תהיה גלות, יעברו מגלות לגלות. באותה שעה נתיירה יעקב, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם יכול לעולם? זהו, זה עונש לתמיד שבנה יהיו בגלות. אמר לו, ואל תחת ישראל, כי ענייני מושיעך מרחוק. ואז נעבור ארבע שורות האחרונות. ענייני מושיעך מרחוק, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר ידחתיך שם. אומות העולם שהם מחלים את שדותיהם, אעשה חלה. ואותך לא אעשה חלה. אבל ישראל שאין מחלין את שדותיהם, שהרי כתוב לא תחלה פעצתך, לא אעשה חלה. אלא מה יהיה? ויסרתיך על המשפט. ניסריך בייסורים בעולם הזה, כדי לנקותך מאבונותיך לעתיד לבוא, מתי? בחודש השביעי. זאת אומרת שחזל באים ואומרים שמצוות הפעה היא זאת שלמעשה נותנת לנו את האפשרות להתקיים ולעמוד מול דינו של הקדוש ברוך הוא. היכולת לעמוד בדין נובעת מכוח מצוות פאה. ולכן התורה הסמיכה את מצוות הפאה לפסוקי ראש השנה. ושאלתנו הראשונה היא, מה הקשר בין מצוות פאה ליכולת לעמוד בדינו של הקדוש ברוך הוא? ומה יעשו אותם יהודים שאין להם שדות ולא יכולים להשאיר פאה? אז ודאי שאין כאן הכוונה רק בצד הטכני. יהודי שמשאיר פאה בשדהו, יש לו סגולה לעמוד ביום הדין. ודאי שזה הרבה יותר מזה. אז שאלתנו הראשונה היא, איך מצוות הפאה נותנת לנו את הכוח לעמוד ביום הדין הבא עלינו לטובה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, פרשת עקב, בקטע השישי נאמר, בשעת שבירת הלוחות, אחרי חטא העגל, ואתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידי, ואשברם לעיניכם. מתי זה היה? ב-17 בתמוז, אחרי 40 יום שמשה היה בער. והתנפל לפני השם כראשונה, 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, על כל חטאותיכם אשר חטאתם לעשות הרע, בני השם להכיסו. עליתי עוד הפעם לקדוש ברוך הוא ב-י"ח בתמוז, לעוד 40 יום, זה לא היה פשוט, הקדוש ברוך הוא כעס, וירדתי בערב ראש חודש אלול, ואמר לי הקדוש ברוך הוא, טוב, עכשיו תפסול עוד שני לוחות, תכין עוד שני לוחות ותעלה להר פעם שלישית. עליתי להר פעם שלישית מתי? בראש חודש אלול, וירדתי ביום כיפור. אז אלה היו 40 יום של ימי רצון. וכך נאמר ברש"י בקטע השביעי, והתנפל לפני השם כראשונה 40 יום, שנאמר ואתה אלה אל השם אולי החפרה. באותה עלייה התעכבתי 40 יום, נמצאו קלים בכפתת באב, שהוא עלה ב-18 בתמוז, בו ביום נתרצה לישראל, ואמר לו למשה, פסול לך שני לוחות. עשה עוד 40 יום, ממתי? ראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. נמצאו קלים ביום הכיפורים. בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה, ואמר לו למשה, סלחתי כדבריך. וכך הוקבל למחילה ולסליחה. ומיני שנתרצה ברצון שלם, שנאמר ב-40 של הלוחות האחרונות, וכאן כדאי לעשות קו, ואנוכי עמדתי באר כימים הראשונים. מה הראשונים ברצון, אף האחרונים ברצון. אמור מעתה, אמצעים היו בכעס. אז מלמדים אותנו חז"ל, שה-40 יום מראש חודש אלול ועד יום כיפור, זוהי חטיבה אחת של ימים. ימי רצון. שאלתנו השנייה היא, מדוע אנחנו מחלקים את הימים האלו לשניים? ימי אלול, שעוד 24 שעות מסתיימים, ועשרת ימי תשובה. הרי בחז"ל, בתורה, זוהי חטיבה אחת של 40 יום. אז למה אנחנו מחלקים את זה לשניים? אלול ועשרת ימי תשובה. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית והאחרונה, מצג בטור באור החיים בקטע השמיני. אמר רבי סימון, כתיב קיני גוי גדול, אשר לא אלוקים קרובים אליו. רבי חנינה ורבי יהושע אומרים, איזו אומה כאומה זו, שיודעת אופייה של אלוהיה, פירוש מנהגיו ודיניו, שמנהגו של עולם, אדם שיש לו דין, לובש שחורים, מתעטף שחורים, מגדל זקנו, ואין חותך ציפורניו, לפי שאינו יודע איך יצא דינו. אבל ישראל אינם כן. לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, מגלחים זקנה, מחתכים ציפורניהם, אוכלים ושותים, ושמחים בראש השנה. לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. לפיכך נוהגים לספר ולחבש בערב ראש השנה, ולהרבות מנות בראש השנה. ומכאן תשובה למטענים בראש השנה. אז הנה נאמר לנו בדיוק את מצוות היום של מחר. אוכלים, שותים, שמחים ובטוחים שיעשה לנו נס. אז אני מבין שיש ציווי לאכול ולשתות. זוהי פעולה מעשית, טכנית, לאכול ולשתות, כמו להבדיל בדיוק הפוך. אבל בשעת ימי השבעה באה השבת, אומרים לו תקום, תלך לבית כנסת, תלבש בגדי שבת. תהיה עם כולם. זו פעולה שאפשר לבקש לעשות. אבל למרות שהאבל הולך לבית כנסת, אבלות בצנעה נוהגת. כי הרי בתוך תוכו הוא הרי אבל. הוא הרי מצטער על מה שהוא איבד. אז אני לא מבין. אפשר להגיד לנו בראש השנה לאכול, לשתות, ללבוש בגדים חדשים, אבל איך אפשר לבקש מאיתנו לשמוח בראש השנה? שמחה היא בלב. ביום שספרי חיים וספרי מתים פתוחים, אפשר לשמוח. רק מסתכלים קצת אחורנית מה היה בראש השנה שעבר. מה אז נקבע שיהיה השנה, הרי זה מפחיד, פחד פחדים. אז איך אפשר לשמוח? איך אפשר לבקש מאיתנו לשמוח? אלה הם שלושת השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק ערב יום הדין, ומתוך זה כמובן להתחבר גם למה שהקדוש ברוך הוא מראה לנו בימים האחרונים. השוב, שאלתנו הראשונה, מה הקשר בין מצוות פאה שעל ידה זוכים בדין? מה הקשר בין הדברים? שאלה נוספת, ימי אלול ותשרי בחז"ל זוהי חטיבה אחת של 40 יום, מראש חודש אלול עד יום כיפור. אז מדוע אנחנו מחלקים את זה לשניים, אלול ועשרת ימי תשובה? ושאלה שלישית, איך אפשר לבקש מאיתנו לשמוח בראש השנה, לאכול, לשתות, לקנות בגדים חדשים, אני מבין, אבל איך אפשר לבקש מאיתנו לסמוך בראש השנה? אז נברר את העניין ונראה פה דבר באמת פילי פלאים. אנחנו למעשה חיים בשלושה מעגלי זמן יסודיים. שבוע, חודש ושנה. בתוך שלושת המעגלים האלה יש מעגלים גדולים יותר, שמיטה, יובל, אבל המעגלים הבסיסיים זה מעגל של שבוע, חודש ושנה. בשבוע, היום המקודש זה היום האחרון, היום השביעי. בראש חודש ובראש השנה, ובשנה, היום המקודש, בחודש ובשנה, זה היום הראשון. מה ההסבר לכך? התשובה היא, אם מסתכלים עמוק, רואים שבעצם הכל אותו דבר. זאת אומרת, הרעיון של שבת, אומרת התורה בקטע התשיעי, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. כותב רש"י בקטע העשירי, ועשית כל מלאכתך, כשתבוא שבת, יהיה בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, שלא תערר אחר מלאכה. זאת אומרת, שבת עניינה, גמרתי את הכל. שום דבר לא נשאר. ולכן זוהי הסיבה שמסכת שבת מתחילה באיסור הוצאה וטלטול. כי אם גמרתי והכל מוכן, אין סיבה לטלטל, אין סיבה להוציא, אני נשאר לשבת. מה שעומד מאחורי זה, רק אדם שמרגיש שהוא באמת גמר את הכל, יכול מחר להתחיל התחלה חדשה. מי שלא מרגיש שהוא גמר, אז מחר הוא ממשיך. היום הוא נח, ומחר הוא ממשיך את השלשום, את היום קודם. הרעיון של שבת שמצד אחד זה התכלית של מעשה שמיים וארץ. גמרתי. גמרתי. לכן השבת זה גם תחילה למקראי קודש. בשבת יש פנים שונים. פן אחד גמרתי, ומכוח זה אני מתחיל. אותו דבר גם כן ראש חודש. יש הרבה חודשים שהם יומיים. למד ואלף. איך למד בחשבן יכול להיות אלף בראש חודש כסלם? פשוט. כי רק אם אני גומר, אני יכול להתחיל. זאת אומרת, דבר שאני מסיים, בגמר מונח הגרעין של ההתחלה החדשה. אם אני מראה שאני מסיים משהו, אז בסיום, הנה, מונח, עכשיו אני יכול להתחיל דבר חדש. לכן, בזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, כל חודש יכל היה להיות של 30 יום. שאלף בראש חודש יהיה למד. ואחר כך בעל, מעברים את החודש. כי הרעיון הוא אני גומר ובסיום נמצא הגרעין של ההתחלה. אותו דבר גם במעגל שנקרא שנה. אנחנו יודעים שלכל חודש יש מזל. המזל של אדר זה דגים. כל חודש והמזל שלו. המזל של אלול זה בתולה. המזל של תשרי זה מאוזניים. היה צריך להיות בדיוק הפוך. תשרי זה ההתחלה החדשה, זה דבר חדש. אז מזלו של תשרי היה צריך להיות בתולה, ושל אלול היה צריך להיות מה? מאוזניים. נשאר עוד פחות מ-24 שעות להטות את הקו. מחר בלילה גמרנו, זה כבר תו שמסמך ב'. לא. למה זה הפוך? פשוט. כי באלול, הרעיון של חודש אלול, אני גומר. אז אם אני גומר, אז בגמר נמצא הגרעין של מה? של ההתחלה החדשה. מה שמבטא, מה שרפריזנט, מסמל, התחלה חדשה, במזלות, בתולה. דבר חדש. אז לכן, בחודש אלול זה המזל. תשרי יהיה מאוזניים. אז למדנו ששלושת מעגלי הזמן, שבוע, חודש ושנה, הרעיון שלהם הוא אחד, ללמד אותנו, לחנך אותנו, להבין שאנחנו צריכים לחיות במערכת זמן שבה יש לנו את האפשרות כל פעם להתחיל את הכל מההתחלה. זה לא קיים אצל אומות העולם. אצל אומות העולם אומרת התורה בקטע 11, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, וקור וחום, וקיץ וחורף, ויום ולילה, לא ישבותו. מערכת זמן בלי הפסקה. יום ולילה, זרע וקציר, קור וחום, קיץ, חורף, לא ישבות. אצלנו, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו. בדיוק הפוך. מה הרעיון של השביתה? לתת לנו את האפשרות להתחיל מחדש. כשאדם יודע שיש לו כל הזמן אפשרות להתחיל מחדש, הוא יכול לצעוד תמיד קדימה. הוא יכול תמיד להתקדם על. בחז"ל מתארים הרבה את חייו של אברהם אבינו, היהודי הראשון. אז הרמב"ם מעריך וכותב על אברהם פעם אחר פעם, והתחיל לשוטט בדעתו, והתחיל לחשוב, והתחיל לענות תשובות לאנשי אור כשדים, והתחיל לקבץ. מה זה והתחיל? זה מפעל חיים. הוא כל הזמן ממשיך. לא. הוא כל הזמן מתחיל מההתחלה. ולכן, זה פילי פלאים. כשאנחנו באים לחזור בתשובה, לתשובה יש כמה חלקים. חלק אחד זה החרטה על העבר. חלק שני זה קבלה לעתיד. אם ישאלו אותנו מה יותר קשה, להתחרט על לשעבר או לקבל לעתיד, נדמה לי, לפחות כך, אני רואה את הדברים, הרבה יותר קשה לקבל לעתיד. לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולפקוד ולהצטער על לשעבר, אפשר לעשות את זה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, בוא, רבי יהודי, בוא נראה מה קורה איתך בעוד שבוע. בעוד חודשיים. מה שהבטחת לי אז בראש השונה, מה קורה עם זה באמצע השנה. הרבה יותר קשה לקיים את זה בעתיד. אבל בא הרמב"ם ואומר לו, כותב הרמב"ם, בהלכות תשובה, בקטע ה-12, מהי התשובה? שיעזוב החוטא חטאו, ויסירו ממחשבתו. זאת אומרת, עזיבת החטא. ההמשך, עוד קו, ויגמור בליבו שלא יעשהו. יגמור בליבו, זוהי קבלה לעתיד, שנאמר יעזוב ראשת דרכו. וישאב במחשבותיו וישוב אל השם וירחמהו. זה קבלה לעתיד. וכן, כדי לעשות קו, יתנחם על שעבר. זוהי חרטה. שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות. הקדוש ברוך הוא יעיד עליו שלא ישוב לזה החטא לעולם. שנאמר, ולא נאמר עוד, אלוהינו למעשה ידינו. אז מה הקדוש ברוך הוא צריך להעיד עליי? שאני באמת מתחרט. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא צריך להעיד עליי שאני באמת מקבל על עצמי לעתיד? פשוט. כי אם אני באמת מתחרט על מה שעשיתי, אני יכול להתחיל התחלה חדשה. לעולם אין התחלה חדשה אם לא גמרתי קודם את מה שהיה. וזה לא משנה מה זה. אז אם עוסקים בעבירות, אם אני באמת מתחרט על השעבר, זהו. עכשיו זאת התחלה חדשה. לגמרי חדשה. אז אם אני חוטא עוד הפעם, אז זה לא המשך של שבוע שעבר. זה פעם ראשונה שעכשיו אני חוטא. כי זה התחלה חדשה. כי בשעת התשובה, באמת התחרטתי מאוד על מה שעשיתי. אם כן, אותו רעיון, כדי להתחיל, צריך קודם לגמור. וכאן בא באמת העומק של הדבר. יבוא אותו גוי ויגיד, רגע, הכל נשמע יפה, אבל גם אני כל שבוע מתחיל. יש לי יום ראשון ואני מתחיל. וגם לי יש כל חודש ואני גם מתחיל. וגם לי יש מערכת של שנה וגם אני מתחיל. אז מה באמת מראה שאנחנו אצלנו בני אברהם יצחק ויעקב אנחנו באמת מתחילים ואומות העולם ממשיכים. יכול להיות שבלוח ביום ראשון זה חופש, או בתחילת השנה יש לו חופש ואז הוא מתחיל שנה חדשה, הוא עובר דף, אבל אצלו זה המשך, אצלנו זה התחלה. מה באמת מבדיל? באופן מעשי, למה לא נגיד זה אותו דבר? מה מראה שאצלנו כל שבוע אפשר להתחיל, כל חודש וכל שנה, ואצלהם אומות העולם זה המשך? התשובה היא מצוות פאה. מה הרעיון של מצוות פאה? שמניחים פאה בשדה אחרי שאדם כבר נתן תרומות ומעשרות, ובעצם הראה שהוא את חלקו לציבור שילם. משלמים מיסים למדינה, אז משלמים מיסים לכל מי שמשרת את המדינה. יש כהנים, יש לוויים, תרומות, מעשרות, זה מובן. אבל אחרי שאת זה האדם עושה, כל מה שנשאר, הוא מרגיש שזה שלו. הוא עשה את זה, הוא הגיע לזה, הוא יצר את זה. באה התורה ואומרת לכל אחד להשאיר פאה. הרעיון של פאה, פירושו של דבר, שום דבר לא נגמר. שום דבר לא נגמר איתי. שחיים במערכת חיים כזאת, שמרגישים, יש לי, אני נהנה עם מה שיש לי, אבל אם שום דבר לא מתחיל ונגמר אצלי, אז אני מתייחס לזה כפי שצריך. אני משתמש עם זה לא להראות את כוחי ואת עוצם ידי, כי הרי זה לא כוחי. כי הרי זה לא מתחיל לא אצלי וזה לא נגמר אצלי. אז זה לא כוחי ולא עוצם ידי. אלא קיבלתי ואני צריך לדעת להעביר את זה טוב. הלאה. כדי לעשות עם זה שימוש נכון. שחיים בצורה כזאת. ומבינים שזה הרעיון של תרומות מצד אחד ומתנות עניים מצד שני. אז אפשר להתחיל תמיד התחלה חדשה. וזה בעצם גם הרעיון של שכחה. על מצוות שכחה אומרת התורה בקטע ה-13, כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. בגלל מה? בגלל ששכחתי ולא לקחתי? מה ההסבר? פשוט. טבעו של אדם שהוא שוכח משהו, הוא חוזר לקחת. כי הוא שכח וזה שלו. אבל אם האדם באמת מבין ששום דבר לא מתחיל אצלו ולא נגמר אצלו, אז כשהוא שוכח, הוא לא חוזר לקחת. זה הרי לא שלי. אני משאיר את זה למי שמגיע. ככה. אז בדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. זה הסיבה שהתורה בחרה לפני הפסוקים העוסקים בראש השנה להביא את מצוות הפאה. אצל אומות העולם אין דבר כזה פאה. זה שלי, אני יצרתי, אני בניתי, אני חיזקתי. שאדם יש לו את התחושה הזאת, החיים הם לגמרי אחרים. ואת זה מבקש אברהם ללמד את כל באי עולם. זוכים את אברהם שחוזר ממלחמת העולם הראשונה, ארבעת המלכים את החמישה, ואומר לו מלך סדום, תן לי הנפש והרכוש כך לך. אומר אברהם, תודה, אתה לא נותן לי שום רכוש, יש בעל הבית שנותן לי, ממך אני לא לוקח כלום. מה שביקש אברהם להראות לו ולכל המלכים שהיו איתו, יש מנהיג לביר. את זה אברהם מנסה להכניס לתוך מצרים, שהוא יורד עם שרה. נאמר בקטע ה-16, ויאמר השם, ויהי רעב, בקטע ה-14, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה, לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. ויהי כאשר יקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרה אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי, ואותך יחיו. לכן מה? אמרינה אחותיה. למה? למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. לא מבין. אם רינה אחותי את, למען חייתה נפשי בגללך, שאני לא ימות. ואחר כך, ייטב לי בעבורך. כותב רשי, למען ייטב לי בעבורך, בקטע ה-15, יתנו לי מתנות. זה הדבר הראשון שאני רוצה. אחר כך, וחייתה נפשי בגללך. מהו ההסבר? פשוט. הם יתנו לי מתנות. ואני אגיד להם, אתם לא יכולים לתת לי שום מתנות. כי אתם לא נותנים כלום. יש בעל הבית. מה, לא שמעתם עליו? בואו אני אספר לכם עליו. כי אחר כך, שתשמעו עליו, אל תגידו שלא שמעתם. אחר כך שתרגישו אותו, אל תגידו שלא ידעתם. אז הנה, אני אספר לכם עליו. אומר אברהם. זאת אומרת, אברהם מבין שתפקידו להראות לכל באי עולם. יש מנהיג לבירה. יש בעל הבית, יש מנהיג. אז אברהם בכל דרך עושה את זה. עם מלך סדום מצד אחד, עם מלך מצרים מצד שני, וביניהם עם כל באי עולם. ואותו דבר גם כן משה. כשמשה עומד במצרים ויש לו ויכוח עם פרעה. פרעה אומר לו, טוב, נגיע לאיזשהו הסכם. אתם תלכו לעבוד את השם, מי ומי ההולכים? אומר משה, בנערינו, בזקנינו, בבנינו, בבנותינו, בטפינו, בנשינו, במקנה, הכל. אומר לו, פרעה, אתה יודע מה? תלכו כולם. הרי זה עבודת השם. תשאירו פה קצת צון, קצת בקר. אומר לו משה, אנחנו לא משאירים פרסה. כלום במצרים. מחט. לא כפתור לא משאיר. הרי אומר לו, אתם לא הולכים. בעיתונות של אז, כולם היו תוקפים את פרעה, את משה. תראה, אפשר לצאת. אתה לא מוותר על מחט. אתה לא מוותר על כפתור אחד. זה הרי פיקוח נפש של מיליונים. התשובה היא, אומר משה, אני רוצה ללמד את פרעה. שאנחנו הולכים לעבוד את האלוקים שלנו, זה לא הולכים לעבוד אותו ואחר כך עושים מה שרוצים. הכל בא ממנו. הכל משועבד אליו. הכל שייך אליו. גם הכפתור והמחט. אנחנו את הכל לוקחים. כי הכל מצטרף לעבודת השם. להכל יש חשיבות. אם לא עכשיו אז מחר בעבודת השם. זה השיעור הכללי שמשה מבקש ללמד את פרעה. ופרעה לא מוכן להודות בזה. ולכן פרעה מתעקש. בסוף הוא לומד את זה. הוא מכיר את זה, כי הוא כבר למד את זה קודם. בסוף הוא גם מרגיש את זה. וזה ככה הולך לאורך כל הדרך. ולכן, כשחיים בצורה כזאת, שאדם מבין ששום דבר לא מתחיל ולא נגמר אצלו, על זה אומרת התורה, בקטע ה-17, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. מתי יהודי מותר לו והוא צריך לשמוח בכל הטוב? כשהוא מבין, הקדוש ברוך הוא, אתה מתחיל. ביקורים פירוש הדבר, אתה הבא לבית. אחר כך, ברשותך, אני אשתמש גם קצת. אבל אני גם אזכור אחר כך שזה לא נשאר אצלי, זה נגמר אצל מישהו אחר. שחיים כך, פירושו של דבר שהאדם חי בתחושה, שתפקידו להראות שהקדוש ברוך הוא מלך. אם אדם מראה שהקדוש ברוך הוא מלך, מזה הוא יודע ואחרים יודעים שהשם גם מלך והשם ימלוך לעולם ועד. הסדר היה צריך להיות, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. לא. דבר ראשון, השם מלך עכשיו. מבינים שהוא עכשיו מלך, אז יודעים שהוא גם היה אתמול, והוא גם יהיה מחר. בטעם כל יציר נברא. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. אז מה עכשיו? מה עכשיו צריך? אזי מלך שמו נקרא. כאן הקדוש ברוך הוא צריך אותנו. הכל הוא יכול לעשות לבד. במה הוא צריך אותנו? שנגלה את מלכותו בעולם. אין מלך בלא עם. שמעשינו יביאו את באי עולם להרגשה וידע כל פעול כי אתה פעלתו. ויבין כל ייצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם, איזה? אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. זוהי המצווה, לגלות את מלכותו. שאת זה האדם מבין, אז הוא שמח, כי הוא יודע פה צריכים אותו. אם צריכים אותו אז הוא יישאר, אם צריכים אותו אז הוא יוכל להמשיך הלאה. בא הקדוש ברוך הוא בשנה שעברה בראש השנה והראה לנו, עכשיו התברר לנו למפרע, שבשנה שחלפה אחד הדברים שאנחנו צריכים לברר לעצמנו בהר היטב זה מלכותו של הקדוש ברוך הוא, שאין עוד מלבדו, שבידו הכל. ולקדוש ברוך הוא יש הרבה דרכים ללמד אותנו את זה, ונבחרה הדרך הזאת, דבר שלא עולה על הדעת של בשר ודם בשום דמיון. ואם מצרפים עוד ועוד ועוד פרט, זה עוד יותר מבהיל כל המהלך שקרה. אחד הדברים שהמהלך הזה בא ללמד אותנו, לחזק אותנו לקראת ראש השנה באמירת מלכויות כפי שצריך. זה עצוב מאוד, זה כואב מאוד, לא מבינים אולי הכל. איך אמר פעם יהודי, יהודי זקן, האריך ימים, שאלו אותו, במה הארכת ימים? הוא אמר, אני אף פעם לא שואל שאלות את הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, מה פירוש? הוא אומר, פשוט מאוד, אחד ששואל שאלות, הקדוש ברוך הוא נותן לו אפוינטמנט, מזמין אותו ועונה לו. אני לא מחכה לשום, יגיע הזמן, אני אקבל את התשובות. אז אני לא שואל שאלות. אנחנו, אין לנו הבנה, אין לנו בכלל הבנה מה ואיך ומדוע. מה שכן, מה זה אומר לנו? להבין יותר את מלכות השם. ונברר את זה, זה פילי פלאים. כתוב הגמרא בעבודה זרה בקטע ה-19. על בלעם שידע לכוון לרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. מהי ויודע דעת עליון שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס לו? ואיינו דקאמר לו נביא, מה שאומר הנביא מיכה, עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, מענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות השם. בלק הרי יעץ, עם ישראל חטא, הקדוש ברוך הוא צריך לכעוס. אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, עמי, ראו כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי עליכם. כל אותן הימים שאם כעסתי עליכם, ובלעם היה יודע בדיוק לכוון לרגע הזה, לא נשתייר מעובדי כוכבים ומסוניהם של ישראל, כוונה עם ישראל, שריד ופליט. ראינו דקאמר בלעם לבלק, מה עקוב? לא קבור אל. ומה עזעום? לא זעם השם. וכמה זעמו? רגע. כמה הקדוש ברוך הוא כועס בכל יום? רגע. וכמה רגע? אמר המימר ואיתם הרבינה, רגע כמימרה. מה זה רגע כמימרה? הקדוש ברוך הוא כועס כל יום רגע, לא דקה, זמן שאומרים את המילה רגע. זה הזמן שהשם כועס. שואלים בעלי התוספות, מה כבר אפשר לקלל בכזה זמן של שלוש שתיות רגע? אומרים התוספות בקטע ה-20, ואם תאמר, מה היה יכול לומר בשעה מועטת כזאת? ויש לומר, היה אומר, מה היה אומר בלעם? בקטע ה-20, כלם, תחלה אותם. הנה, מילה בת שלוש מילים, בת שלוש אותיות, שאומרת את הכל. והקדוש ברוך הוא הפך את הכללה לברכה. אז המילה כלם, לחלות אותם, מהסוף להתחלה, מה זה? מלך. דכתיב ותרועת מלך בו. מה שכתוב כאן, להגיד מלכויות בראש השנה, פירושו של דבר שאני מרגיש שאני בעצמי כלום. שום דבר לא מתחיל אצלי, שום דבר לא נגמר אצלי, הכוח הוא לא בידי, העוצמה והזמן לא תלויים בי. יש בעל הבית שיש את ההרגשה הזאת שהאדם באמת ככלום ביחס לקדוש ברוך הוא. וההרגשה הזאת לא באה להגיד שאדם יהיה בטלן. ההרגשה באה להגיד לאדם, מה שאתה עושה תעשה ותזכור מי הבעל הבית. אז הבן אדם לחברו משתנה, בן אדם למקום משתנה, הכל משתנה. אבל כשאדם מרגיש את עצמו שהוא, אז בא הקדוש ברוך הוא, משפיל גאים ומגביע שפלים. בדיוק הפוך. אז להגיד מלכויות בראש השנה, נבין, מי שלא אומר מלכויות, מי שבאמת לא מנסה לקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בצורה האמיתית, הוא משחק בדיני נפשות. כי אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, רגע, אתה חושב שאתה משהו? הגיע הזמן להזכיר, אתה בעצם לא כל כך משהו. אבל לפעמים זה מאוד כואב. לפעמים אפשר להגביה כנשר עד השמיים. אז ברוך הוא יכול להוריד את הכל. וכך נאמר בגמרא בנדרים בקטע 21. ישבו חבורה של המוראים ביחד. אחד אומר לשני, לא תיטוב הקרח, לא תשב על הכיסא עד דאמרת לי פירושה דעדין מילתה. עד שתפרש לי את הפסוקים הבאים. מהי דכתיב וממדבר מתנה, וממתנה נחלי אל, ומנחלי אל במות. אמר לו, אני אגיד לך מה פירוש. כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, אדם ממעיט את עצמו, אדם עובד על מידת הענבה, תורה ניתנה לו במתנה, שנאמר הוא ממדבר מתנה, וכיוון שניתנה לו במתנה, מי נתן לו את זה? נחלו אל, הקדוש ברוך הוא נתן לו, שנאמר הוא ממתנה נחלי אל, כיוון שנחלו אל, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, עולה לגדולה, שנאמר הוא מנחלי אל, במות, וכאן כדאי לעשות קו, והיא מגביה עצמו, הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר הוא מבמות הגיא, במות זה גבעה, גיא זה ולי, זה עמק, ולא עוד, שהקדוש ברוך הוא משפיל אותו, ששוקעין אותו בקרקע, שנאמר ונשקפה על פני הישימון. זאת אומרת, אם האדם יודע להעמיד את עצמו, הוא יהיה הגבוה. האדם חושב שהוא הכי גבוה, אז משפילים אותו לא עד הקרקע, אלא מתחת לקרקע. זה, הקדוש ברוך הוא בעצם בא לבקש מאיתנו. ועל זה מדבר ישעיהו הנביא בקטע 22. יש מצב, ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאוצרותיו. הרבה הרבה כסף, בלי גבול. ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו. הרבה כלי מלחמה, הרבה כסף, והכל מרוכז בבניינים גדולים, או בניינים שיש בהם הרבה כסף וזהב, עושר, או איזה בניין שמבטא כוח. ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו השתחוו, לאשר עשו אצבעותיו. אלילים שהאדם יוצר, מגדלים גדולים. ואני עובר לפסוק י' ועל כל הערים הרמים, ועל כל הגבעות הנישאות, ועל כל מגדל גבוה, ועל כל חומה בצורה. זה הרי מקום מוגן, מרכז הצבא, זה חומה בצורה או מגדל גבוה. ועל כל אוניות תרשיש, ועל כל שכיות החמדה, וסך גבעות האדם ושפל רום אנשים. אותו גבעות האדם, אותו רום של אנשים, פתאום נהיה שפל. ומה מתגלה יותר? קצת. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. לחלק הזה של ונשגב השם לבדו ביום ההוא, עודו הגענו. אבל קיבלנו ככה כמה תמונות מהטקס הגדול שיהיה לעתיד לבוא. יראו לנו איך אפשר זמן מועט, בצורה שלא נתפסת בכלל על הדעת, לקפל מגדלים שראשם מגיע השמיים. וזה מעניין, הולכים להגיד עוד מעט, 7 פעמים למנצח לבני קורח. מי אומר את זה? כל העמים תיקו כף. הריעו לאלוהים בכל רינה, כי השם עליון נורא מלך גדול על כל הארץ. זה כל העמים. זה מזמור ממזן בתהילים. נהיה לכם פנאי, תסתכלו במזמור ממזן. מזמור אחד קודם. כהכנה ללמנצח לכל העמים תיקו כף. לכי השם עליון נורא מלך גדול על כל הארץ. במזמור ממזן כתוב, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. ארפו דעו כי אנוכי אלוהים, ארום בגויים, אני רם בגויים, אני רם בארץ. אחרי שרואים מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ, יגע בערים, ויש שם, רק נוגע, ויש שם. פירושו של דבר, זה מחייב אותנו יותר, נדרש מאיתנו יותר, לקבל על עצמנו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ביום יום שלנו. לקבל אותו, להבין, הוא מלך. הוא איתנו, הוא מלך, הוא רואה, הוא סופר, הוא מונה, הוא יודע, הוא עד. הוא בכל צעד שלנו. ולקבל את מלכותו, פירושו של דבר, סדר חיים נכון. לא שינויים גדולים, בדברים הקטנים. הוא מלך כשאני בבית, לבד. הוא מלך כשאני בעבודה. הוא מלך כשאני ברחוב. הוא מלך כשאני בכל מקום. הנה, יש כזה חלון גדול. שם דברים נכנסים. חלון של העולם. סמלים הגדולים, ודאי, זה עצוב מאוד עוד הפעם, זה כואב מאוד שלא נבין, שלא נטעה, זה עצוב, זה קשה מאוד, צריך לעזור בכל מה שאפשר, אבל אחרי כל זה, שאדם יושב עם עצמו ואומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממני מזה? פשוט, לעורר את ההרגש הגדול של וידע כל פעול כי אתה פעלתו. באותה כוונה שאנחנו אומרים וידע כל פעול כי אתה פעלתו, צריך גם לומר חמול על כל מעשיך. על כל, הכל זה מעשיך. זה הראש השנה. יראו לנו משמיים מה יכולים לקבוע בראש השנה. בראש השנה, ביום הראשון, אם זוכרים משנה שעברה, היה שנה שלא היה יום אחד שקט. לפני ראש השנה, היה איזה ניסיון ליצור איזה מהפכה חדשה. נעשה מהפך, ייסו בשבת, יטוסו, ילכו, יבואו, נעשה מהפכה, אומר הקדוש ברוך. לא ייסו גם באמצע השבוע. לא גם ילכו. הכל יתהפך לגמרי. זה הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו. ועוד הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו. מהיום שנפתחו שערי הבית, לפני כ-200 שנה. בהתחלה נפתחו לאט, אבל אחר כך שהשערים כבר נפתחו, אדם יש לו יותר פרנסה, לשאת אישה, ללמוד תורה, אומנות, להיות מחוץ לבית. אבל להרגיש שמחוץ לבית זה יותר בטוח מהבית, בא הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, רגע. כדי להזכיר לנו איפה המקום הכי בטוח, אחרי הכל ולפני הכל, שזה בבית, בארץ ישראל, אז בא הקדוש ברוך הוא במראה. פתאום, בזמן קצר, דברים מתחלפים. לכן, באותו אמנון גדול, המנצח לבני קורח, כל העמים תיקו כף, ידבר עמים תחתינו, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר העצר. לזכור גם את זה, יבחר לנו את נחלתנו. אם ידע כך לגשת לראש השנה, אז באמת נוכל לא רק ללבוש לבנים, להתעטף בלבנים, לאכול ולשתות, נוכל גם באמת להרגיש את השמחה. כי השמחה היא, פירוש הדבר, אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, שמתחברים עם האין עוד מלבדו, שמתחברים עם בורא עולם, שממנו הכל מתחיל וממנו הכל נגמר, אז באמת בטוחים שיעשה לנו נס, ולפיכך שמחים ואוכלים ושותים בראש השנה. זה ראש השנה הבא עלינו לטובה. אז ייתן השם ונזכה באמת כולנו כתיבה וחתימה טובה, שנת חיים ושלום, בריאות, שימלא השם כל משאלות לבכם לטובה, תשכילו, תצליחו בכל אשר תעשו, ששם שמיים יתקדש בכל מעשיכם מעתה ועד עולם. אמן.